קרה לכם פעם שהייתם צריכים להחליט ולבחור בין כמה אפשרויות? נניח, הייתם צריכים להחליט בין למצוא את אהבת חייכם או לקבל 100 מיליון דולר, או אתם יודעים מה, לוותר על האינטרנט או לוותר על חברים. מה אתם אומרים? מה תחליטו? כמה החלטות יש לנו ביום-יום? אתם יודעים, החלטות גדולות, החלטות קטנות, זה מין כזאת דילמה או צומת כזאת קטנה או גדולה, שבה אנחנו מתלבטים מה כדאי לי לעשות, במה לבחור, ואנחנו מרגישים קצת מבולבלים. ואתם יודעים, כל אחד יחליט אחרת. ולפעמים, גם שתי אפשרויות הן לא משהו. אז איך מחליטים בין כמה אפשרויות, ומה עם ארבע השאלות שינחו אתכם לקבל החלטה? על זו התוכנית היום. היי, אני חדי חזן, ואחרי שבעשור האחרון חקרתי מכיוונים רבים את נושא הסליחה, אני יכולה לספר לכם שאפשר לחיות טוב יותר. כן, אפשר. אפשר לסלוח לעצמנו, לשחרר כעסים, ולהפסיק להתקע בניוטרל על החיים שלנו. ועל זו התוכנית, סליחה יומיומית. בכל פעם, אדבר על נושא אחר מהחיים, לפעמים גם עם דמות, עם סיפור שעומד מאחוריה, כדי לתת לכם להכיר ולצמוח לדרך חדשה. אתם יודעים, דרך שבסוף סוף אפשר להשאיר את משקי העבר מאחור ולהיות אנשים חופשיים יותר. אז בואו נתחיל. אז התוכן באמת ככה של התוכנית היום על החלטות, אתם יודעים, לכל אחד יש את הדרך משלו. וזה באמת ככה מין תובנה כזאת שלאורך כל השנים אנחנו פוגשים, שלכל אחד יש החלטה, קצב שונה, תהליך שונה, ומסתבר שזה לא במקרה. כי הדרך שאנחנו רואים ואנחנו מקבלים החלטות בחיים, זה בעצם מראה לעצמנו, לחיים שלנו. והמטרה שלי פה בתוכנית היום, זה בעצם להציע לכם, לעזור לכם, לדעת מה עושים כשמגיעים לצומת כזאת. אתם יודעים, למין דילמה שלא יודעים מה להחליט. ובכל צומת שאנחנו מגיעים, גם אם זה צומת קטנה וגם אם זה צומת גדולה, שאתם ניצבים בפניה, איך יודעים מה לעשות? איך יודעים מה לבחור בין כל שלל האפשרויות? איך יודעים מה להחליט בין לבין? על זה אני הולכת באמת לדבר היום על ארבע שאלות לחיזוק ההחלטה שלכם, ובכלל, איך מחליטים. וכל הרעיון הזה ככה לתוכנית, על בחירות והחלטות, זה הגיע מאנשים שאני פגשתי בשבועיים האחרונים. זה אנשים מבולבלים שעמדו בצומת, והם לא ידעו מה להחליט, או ליתר דיוק, איך להחליט נכון. ואני פגשתי אישה מקסימה שהיא אם לבן יחיד שרוצה להתגייס לקרבי, והיא ממש לא ידעה מה לעשות, אם לחתום לו, אם לאשר לו, לשכנע אותו, לא ללכת לקרבי, כי אתם יודעים, הוא בן יחיד ויכולה לעשות את זה. והשני היה בחור שהתלבט בין שתי הזדמנויות עסקיות שצצו בדרכו, והוא לא ידע לאיזה כיוון ללכת. והייתה בחורה שהתלבטה אם להישאר כעצמאית, או לחזור ולהיות שכירה. ואישה נוספת שנמאס לה, מהזוגיות שבה היא נמצאת והיא רוצה להחליט אם לתת עוד צ'אנס או שלא. ובחורה שלא מצליחה לסלוח למישהו שמאוד מאוד פגע בה, והיא צריכה להחליט אם היא רוצה להישאר עם הכאב של הכעס, או לסלוח ולשחרר. אז איך עושים את זה? אז רגע לפני שאנחנו מדברים על האיך, אתם יודעים, אנחנו נתקלים כל יום בעשרות בחירות, ובחירות כמו לנסוע באוטו, לנסוע ברכבת, לתת לו להיכנס לפניי בפקק, מה לבשל היום בערב, מה ללבוש, וכמובן גם עניינים הרבה הרבה יותר מורכבים, אם זה עניינים במשפחה, מול הילדים, בעבודה, וביני לבין עצמי. אז מה בכלל ההבדל בין בחירה להחלטה? אתם יודעים, החלטה בשפה האנגלית היא decide, והפירוש של המילה decide זה בעצם להחליט ולהכריע, כלומר לחתוך מה או להתנתק מה. עכשיו תחשבו על זה שההחלטה היא בעצם דבר אחד. בבחירה יש לפחות שתי אופציות ואפילו יותר. זאת אומרת יש לנו אופציה א' ואופציה ב'. ואנחנו, הדוגמה הכי טובה זה שאנחנו נוסעים באיזה מקום ומגיעים לצומת, ויש לנו ימינה, שמאלה, ישר, לעמוד במקום. יש לנו כמה אפשרויות, אבל החלטה היא אחת. בסופו של דבר אנחנו נפנה למקום אחד. ואם אנחנו בחרנו באופציה א', אז תשימו לב, בחרנו ולא החלטנו, זה אומר שלא חתכנו את האופציה השנייה או את האופציות האחרות. ולכן הם תמיד יישארו לנו ברקע. עכשיו, דוגמה טובה אפשר באמת לראות במערכות יחסים בזוגיות. אם אני לא החלטתי שזה האחד או זו האחת בשבילי, ואני כולי מחויב לתהליך, אז אופציה השנייה, אופציה ב' תמיד תרחף לברקע. במיוחד שיש ריבים וכעסים וויכוחים. אתם יודעים, כשאנחנו נמצאים במצבים שלא נעים לנו במערכת יחסים כזו או אחרת, אז אנחנו לא תמיד נתאמץ לשפר, לתקן, אם לא באמת החלטנו שזה הבן אדם שאנחנו רוצים להיות איתו. לא תהיה לנו סבלנות, ואנחנו גם עלולים לבזול הצדדים, כי לא החלטתי שזה האחד או שזו האחת. ואז אנחנו בעצם נשאר בגדר לנסות ולתקן, וזה בעצם ההבדל לעומת לעשות כל שידרש על מנת להצליח. עכשיו, דוגמה נוספת, אפשר גם לראות במקומות עבודה, כשפתאום אנחנו עומדים בפני איזה אתגר מאוד מאוד לא פשוט לפיצוח, ויש אנשים שיבחרו לפרוש. אתם מכירים את זה שקצת קשה לנו, אז אנחנו מרימים ידיים, אנחנו מבטרים. פתחתי עסק, לא עובד לי כמו שרציתי, תכננתי ערים וגבעות, ומשהו לא עובד. אז זה לא אומר שהבעיה היא בי. תחשבו, זה לא מה זה אומר עליי, זה איך אני בעצם מתייחס לדברים אחרת. ובאמת זה לא מעיד על כישלון, זה אומר, מה זה אומר לי? אני צריך ללמוד, להפנים, לראות דברים אחרים, לראות איזה דרך אני בוחר, אבל קודם כל להחליט. כי אם אנחנו לא נחליט, אז אנחנו לא נהיה עם הביטחון הזה, וכל פעם שיהיה איזה מכשול בדרך, אז ההרגשה הזאת תתערער, הביטחון הזה פתאום יאבד את השיווי משקל הזה, ואנחנו נרגיש, רגע, אולי זה כן, אולי זה לא. אז זה בעצם המקום של בחירה והחלטה. כי מי שלא מחליט, אז הוא לא יכול להתקדם קדימה. דרך אגב, זה הסיבה שהרבה פעמים אנשים לא מצליחים לעשות דיאטה, כי הם לא באמת החליטו. הם בחרו באופציה אחת מבלי לוותר ולחתוך את האופציה השנייה. ואתם יודעים, גם אם אנחנו נפלנו ומשהו לא עובד לנו, אז קומו, תמשיכו קדימה, כי זו ההחלטה שהחלטתם. תבואו ממקום של ביטחון. אז תמיד תזכרו שיש לכם שתי אפשרויות, לפחות. אם זה אם מישהו פגע בכם, אם זה מישהו בעבודה שאתם באמת לא יודעים מה לעשות, לסלוח, לא לסלוח, להמשיך, לעזוב, תחליטו, תקבלו את ההחלטה ותקבלו אותה ממקום של ביטחון, וברגע שאתם מקבלים את ההחלטה, תעיפו הצידה, תחתכו, תיפרדו, תשמידו את שאר האפשרויות. זה הסיבה שהרבה פעמים אנחנו לא חותכים מהאופציה הנוספת, ואנחנו הרבה פעמים הכאב והתינה והדברים האלה לא יכולים להמשיך הלאה. אז באמת, זה לא אומר, אם אנחנו מרגישים שפתאום משהו מתערר, זה אומר שלא עשינו את העקירת שורש, עשינו רק איזו סתימה כזאת והמשכנו הלאה. וזה לא באמת משהו שיאפשר לנו להתקדם בחיים. אז איך מחליטים בין כמה אפשרויות ומה עם ארבע השאלות לחיזוק ההחלטה שלי? אתם יודעים, לעזוב עבודה? לא לעזוב. לקחת את הפרויקט הזה או שלא לקחת? לעשות איתו שיתוף פעולה או שלא לעשות? להישאר בזוגיות ועוד ועוד ועוד. אז ראשית, קודם כל, לפני שבכלל אתם מחליטים שאתם צריכים להחליט או בכלל יוצאים לדרך, תרשמו לפניכם את כל האפשרויות שעומדות בפניכם. אבל כן, גם כאלה שאתם יודעים שהן לא מתאימות לכם, כמו למשל לא לעשות כלום ולראות מה קורה, אתם יודעים, גם זו אופציה. אמנם היא לא אופציה באמת אידיאלית, כי דברים באמת, יכול להיות שהם יתקדמו, אבל הם יתקדמו בצורה כזאת שלא אני אכוון אותם. אבל תרשמו את כל האפשרויות שיש לכם. ואם אתם מרגישים בלבול או תקיעות, פשוט תשנו את האווירה, צאו מהחדר, תשברו את הסיטואציה, או שאפילו תחליטו לדחות ביום או יומיים או בזמן מוגדר, באמת את האפשרויות שלכם לקבלת ההחלטה. אבל בנקודה הזאת, תשימו לב שחשוב מאוד מאוד לזכור, לשים לנו יד, עד מתי אנחנו, עד איזה תאריך אנחנו מחליטים שאנחנו מקבלים את ההחלטה הזאת. זאת אומרת, לא לקחת את זה, אוקיי, אני עכשיו עייף, אני עצבני, אני אעשה את זה מתישהו. לא, לא. אני עייף עצבני, אני אעשה את זה מחר, מחרתיים. אני אעשה את זה בתאריך ככה וככה. זאת אומרת, להגדיר באמת בזמן, ביום, את הקבלת ההחלטה. תנו לכם רגע לנשום, להכיל את הבלבול. אתם יודעים, זה דרך טובה לנהל רגשות. אנחנו לא תמיד יכולים להכיל הכל והכל, ואנחנו עצבנים ועמוסים, ויש כל כך הרבה דברים מסביבנו. אז לפעמים זה נכון גם, שנייה, תנו לרגש הזה לצאת החוצה, תפתחו את הפקעת הזאת, כדי שתתפרץ, כדי שבאמת תוכלו להיות קצת קצת יותר שקולים. כי הרבה דברים מסביב, הרבה פעמים, מבלבלים אותנו ומנחים אותנו לכל מיני כיוונים כאלה ואחרים. אז הנושא הראשון זה אינטואיציה. אתם יודעים, מה אנחנו מרגישים שנכון לנו לעשות באותו רגע? זה באמת כמובן קשור לאיך אנחנו מחליטים בין כמה אפשרויות. אז דרך אחת זה באמת להתייחס לאינטואיציה שלנו, לתחושת בטן שהיא מראה לנו. אבל, שימו לב, יש פה אבל גדול, תשימו לב להבדל בין אינטואיציה לאינסטינקט. כשעולה בנו החלטה, כדאי לשאול את עצמנו אם היא מגיעה מתוך הרגל, מתוך פחד, יכול להיות שזו תחושת בטן כזאת נקייה שאכן מגיעה מאינטואיציה. דוגמה לזה, למשל, אם גדלנו בסביבה בטוחה, אז סביר להניח שהנטייה הטבעית שלנו היא תהיה לפתוח באנשים. אבל אם אנחנו נפגענו הרבה בחיים שלנו, אנחנו נהיה זהירים יותר, ויהיה לנו קצת פחד שהרבה פעמים גם יכול להוות את ההיגיון שלנו, את הרציונל שלנו באמת להקשיב לאינטואיציה הזאת. כי במצב הזה, כל הרגשות, אתם יודעים, יכולים להשתלט עלינו, על האפשרות שלנו להחליט. וכל המעורבות הרגשית הזאת היא הרבה פעמים מאוד מאוד גבוהה, ויוצרת לנו מין אווירה כזאת של אי-ודאות, מין מלכוד כזה שאולי אנחנו באמת נפחד להיקשל. ובמצב כזה, מה שאני מציעה לכם לעשות, מה שאני הרבה פעמים עושה, שיש את הבלבול הזה, מחליטה תוך 3 שניות. זאת אומרת, 1, 2, 3, כמה? אומר, ואז באמת אומרת, אוקיי, זאת האופציה שאני רוצה, זאת ההחלטה שלי. כי זה הדברים שהרבה פעמים אנחנו מחליטים באותו רגע, והם די מנוטרלים, כי זה ברגע אחד משהו קורה. וההחלטות האלה הרבה פעמים הן נקיות. דבר שני, תפסיקו לשאול למה. אתם יודעים, להפסיק להתווכח עם המציאות. תשנו את צורת הדיבור לאיך. כלומר, מה האפשרויות שעומדות בפניי? תעשו טבלה. טבלה של בעד ונגד. אבל גם פה יש לי ככה איזה אבל קטן. כי לפני שאתם מתחילים לעשות את הטבלה עם יתרונות וחסרונות, חשוב לעשות מחקר וללמוד, כדי שבאמת יהיה לכם את כל המידע שאתם צריכים. למה כדאי לכם לבחור באפשרות א' ולא באפשרות ב'? ובמידת הצורך, אני אומרת תמיד, תתייעצו עם אדם מקצועי, אם זה מאמן או אנשים שאתם סומכים עליהם, תשמעו את כל מה שיש לאנשים להגיד, תכתבו על זה על טבלה, ימין, שמאל, בעד לעזוב את העבודה, לא לעזוב את העבודה, בעד לצאת לפרויקט הזה, בעד לא, נגד לצאת לפרויקט הזה. עכשיו תשימו לב לנקודה מאוד מאוד חשובה בטבלה הזאת. זה לא קשור לאורך של השיקולים של הבעד או בנגד, שנמצאים בטבלה שלכם. זה קשור לאיכות ולמשקל ולהשפעה על החיים שלכם. לפעמים על הנייר יש את כל הסיבות בעולם לא לעשות משהו, כמו לא לעזוב מקום עבודה, שמכירים אותי, אתם יודעים, יש לי משכורת טובה, תנאים, יש לי ביטחון טוב, אבל הנגד, זאת אומרת, למה כן כדאי לי לעזוב? כי יש לי תחושה כזאת שאני מתעוררת כל בוקר ואני מאוד מתוסכלת ואני לא מממשת את עצמי ובא לי לעשות משהו אחר לגמרי. אז בעצם הבעד היחיד הזה שנמצא בטבלה, הוא בעצם לוקח פה את כל הקופה, הוא טורף את כל הקלפים. זה יכול להיות גם בעד אחר שפתאום יש לי ילד בכיתה ב' שזקוק לי כל יום בבית, וזה הסיבה שבאמת בולעת את הכל, וזה גם משהו שפתאום אני רואה את התמונה מול הפנים, אז אני יכולה להכריע הרבה יותר טוב. דבר נוסף, תיכנסו לנעלי אחר. איך אנחנו באמת מקבלים החלטה בין כל האפשרויות האחרות, תיכנסו לנעלי אחר, תחשבו שאתם בעצם מייעצים לאדם אחר. תרשמו על הדף מה הייתם אומרים לו. עכשיו, זה יכול להיות אדם שאתם מאוד מאוד מעריכים אותו. זה יכול להיות מישהו שגם לא בחיים דרך אגב. מה הוא היה אומר לכם? תחשבו גם מה הוא היה אומר לכם, וגם אם חבר עכשיו עומד מולכם, מה הייתם אומרים לו לעשות באותה סיטואציה? איזה דברים הייתם מייעצים לו? הרי אתם יודעים על עצמנו, אנחנו לא כל כך יודעים מה לעשות הרבה פעמים, אבל כשמדובר במישהו אחר, אנחנו אלופים בלתת את כל העצות. אז תנסו להיכנס לנעליים האחרות האלה, ואתם פתאום תראו תמונה אחרת לגמרי. ודבר אחרון, איך אפשר באמת לברור את כל האפשרויות ולקבל את ההחלטה הנכונה לי באותו רגע? תדמיינו שיש לכם, זה ככה באמת משהו מאוד מאוד נחמד שאני הרבה פעמים משתמשת בו, תדמיינו שיש לכם כנפיים, ואתם איזה ציפור נחמדה שעפה לכם למעלה. ואתם רואים בדיוק את הצומת שאתם נמצאים בה. הרי אנחנו נמצאים בצומת שיש לנו ימינה, שמאלה, ישר, אלכסון. יש לנו כל כך הרבה אפשרויות ללכת ולבחור. וברגע שאנחנו מסתכלים על כל הצומת הזאת, על כל הדילמה הזאת ממקום ככה מאוד מאוד גבוה, היתרון שאתם יכולים לראות גם כמה מטרים קדימה לאן זה מסתעף. אתם יודעים, כשנמצאים בתוך סיטואציה, מה אנחנו רואים? 100 מטר, 150 מטר קדימה. אם אנחנו מסתכלים על זה ככה מנקודת מבט מאוד מאוד רחבה, אנחנו יכולים לראות גם את אפילו תתאמצו, תראו את הנקודת סיום. לאן זה מגיע? אם אני עכשיו אחליט בצומת A, בצומת א', באופציה א', לאן זה יוביל אותי? לאן אני אגיע? אם אני אבחר באופציה ב', לאן זה יוביל אותי? זה בעצם מאפשר לנו לראות את כל הדרכים של הבחירות שעומדות בפנינו. וזה מאוד נחמד, כי אנחנו באמת יכולים לדמיין ולראות את כל השלבים ככה, שבאמת אנחנו יכולים לעבור בדרך. כמובן שזה בגדר דמיון, ולא תמיד זה עומד במבחן המציאות, אבל כמה חשוב לתכנן את הדרך, כמה אנחנו יכולים לפחות לראות שיש לנו נקודת התחלה ונקודת סוף. והכי חשוב זה באמת מה קו הסיום. לאן אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר עם האפשרות שאנחנו בוחרים. אז 4 שאלות לחיזוק ההחלטה. אתם יודעים, יש 4 שאלות מאוד 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 משמעותיות. זה שאלות שלדעתי מאוד חשוב לשאול את עצמכם, כדי שתרגישו יותר שלמים עם ההחלטה. אנחנו רואים את כל האופציות שיש לנו. אנחנו רואים שיש לנו את כל הבחירות עומדות בפנינו. אנחנו רוצים לקבל את ההחלטה הנכונה שמחזקת את הביטחון שלנו. איזה שאלות צריך לשאול? אז השאלה הראשונה, עד כמה אתם רוצים את ההחלטה הזאת? עכשיו תחשבו מאחד עד עשר, ממש קחו לכם דף ותרשמו לכם מספר, כמה באמת אני רוצה את ההחלטה הזאת? מאחד עד עשר, איך זה באמת מרגיש לי? מה אני מרגיש שאני בוחר? אם פתאום זה 5, אז זה משהו ככה באמצע. מה זה אומר? אני רוצה להגיע גבוה. אז כנראה יש פה משהו שאולי שווה לחזור לטבלה הזאת שעשינו, ולראות למה כן, למה לא. אבל באמת פה תשמחו ככה לתחושה שלכם, ותראו מבחינת המספר, המדד הזה, איפה זה עומד. אז השאלה הראשונה, כמה אתם רוצים את ההחלטה הזאת? השאלה השנייה, האם ההחלטה תקדם אותי למטרה שלי? ופה באמת, קודם כל תשאלו, מה המטרה שלכם? אני מניחה שיש פה מטרה, ואם אין מטרה, אז בואו תציבו מטרה. מטרה זה בעצם הנקודה הסופית שאני רוצה להגיע אליה בעניין מסוים. למשל, אם יש לי התלבטות על זוגיות, להישאר בזוגיות, לא להישאר בזוגיות, מה אני רוצה? אני רוצה בסוף להגיע, בסוף של תהליך כזה או אחר, להרגשה של שקט, להרגשה של שלווה, להרגשה של אהבה, להרגשה של שמחה. תשימו לב, הכוונה לא להגיע למקום של זוגיות, קריירה או כסף, כי ברגע שיהיה לנו שקט ושלווה ואהבה, הדברים האלה גם יגיעו anyway. אז באמת, להבין מה אנחנו רוצים, איך באמת ההחלטה הזאת מקדמת אותי למטרה שלי. האם היא מקדמת או לא מקדמת? יכול להיות שהחלטנו משהו, אבל זה בכלל לא רלוונטי למטרה שלנו. זה בכלל רלוונטי למטרה אחרת. אז ההחלטה היא פה לא כל כך מתאימה. אז שווה לבחון את האפשרויות הנוספות שיש לנו. הדבר השלישי זה מה המחיר. תראו, לכל החלטה שאנחנו מקבלים בחיים, יש לה מחיר. כי ההחלטות שאנחנו מקבלים לא רק בעצם משפיעות על החיים ברמה הפרקטית. אתם יודעים, הן גם בונות את הזהות שלנו. למשל, אם אנחנו מחליטים לפרק משפחה, אז אנחנו פתאום נהיה בסטטוס של גרושה, פרודה, אם נשנה מקום עבודה, נהפוך את הסטטוס לשכיר, עצמאי, עובד הייטק, עובד מדינה. זאת אומרת, יש פה משהו שבאמת משפיע על כל כך הרבה פרמטרים אחרים. ותזכרו דבר מאוד מאוד חשוב. אם אתם לא תחליטו, החיים יחליטו בשבילכם. עכשיו, לפעמים זה טוב, לפעמים זה פחות טוב. אי אפשר לדעת. אבל פה בעצם אתם הופכים להיות פסיביים. מישהו אחר מושך אתכם. מישהו אחר לקח את המוט ומושך אתכם בכיוון מסוים שלא אתם החלטתם לאיזה כיוון אתם באמת רוצים. שבשביל הדחיינים שבינינו, שמעדיפים שלא להתמודד עם קבלת ההחלטות בחיים, או אפילו לדחות אותם למועד האחרון, דחייה לרגע האחרון מביאה להחלטות שמתקבלות מתוך לחץ, ולא בצורה הגיונית. שאתם יודעים, לפעמים אין לנו זמן כדי לבחון את כל האופציות, לראות מה התועלת שלנו, לאן זה מקדם אותנו, מה המחיר וכו', ואז אנחנו מחליטים ככה מהר, 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 בלי לחשוב על כל השיקולים מסביב, ולא תמיד זה נכון. אני אומרת, לא תמיד, לפעמים כן מצליח לנו, אבל תחליטו אתם. גם אם אתם תחליטו החלטה, ופתאום תראו שדברים משתנים, הרי אתם יודעים, שום דבר לא מוחלט. אנחנו, כל הרעיון של החיים שאנחנו מתכננים קדימה, ואנחנו כל הזמן פתוחים לשינויים ולהזדמנויות שקורות לנו בדרך. כי באמת, אם אנחנו לא נחליט, אז החיים שלנו באמת יחליטו בשבילנו, ושוב, זה יכול להיות טוב, וזה יכול להיות גם פחות טוב. שהשאלה הראשונה זה כמה אתם רוצים מאחד עד עשר את ההחלטה, האם ההחלטה מקדמת אותי למטרה, מה המחיר שאני משלם ומה התועלת, מה אני מרוויח, מה אני מרוויח מכל זה. אתם יודעים, בכל דבר יש לנו רווח והפסד, בכל החלטה יש לה מחיר. מה המחיר שאני משלם, האם אני פוגע באנשים סביבי, האם אני לא פוגע, מה התועלת עבורי. האם יש דבר כזה, החלטה נכונה? אתם יודעים, אליסה בארץ הפלאות שאלה את החתול כשהם הגיעו לצומת הדרכים ביער, באיזה דרך עליי לבחור? והחתול ענה לה, זה תלוי מאוד לאן את רוצה להגיע. ואז היא אמרה לו, אליסה, לא כל כך אכפת לי לאן. ואז החתול ענה לה, אם כך, אין זה משנה באיזה דרך תלכי. ואם תחשבו על זה למעשה, זו התמצית של קבלת ההחלטות. מהי המטרה שלנו? לאן אנחנו רוצים להגיע בסוף? וחשוב שלא נגיב באוטומט, אלא נעצור. נספור עד 10 ונבין מה אנחנו רוצים, מה אנחנו מרגישים, כדי שנוכל לתכנן את הצעדים שלנו לעבר המטרה, לעבר נקודת הסיום. ובאמת, אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו מקבלים החלטה, ואנחנו לא יודעים איך להתקדם ממנה, מה הפעולה הראשונה שאנחנו צריכים לעשות, וכך הלאה. ובאמת, מה שחשוב זה להסתכל, לברור את האפשרויות, ולהבין שהחלטה נכונה, לא תמיד יש דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו לעולם לא נדע אם בחרנו נכון, כי למעשה אנחנו לא יכולים להתנסות בשתי בחירות בו זמנית. אתם יודעים, אדם בוחר את הבחירה המתאימה ביותר עבורו. ופה מאוד מאוד חשוב רגע לעצור ולדבר על זה. כי אתם יודעים, כולנו במהלך חיינו, אנחנו מגיעים לאיזה צומת, שאנחנו צריכים לבחור לאיזה דרך אנחנו הולכים לפנות. ואחד האנשים שפגשתי השבוע שאל אותי, כשמקבלים החלטה רצינית, ותוך כדי תנועה יש כל מיני גורמים שמעכבים אותנו, שמעיטים לנו את הקצב למטרה של אותה החלטה. האם זה אומר שהגורמים שמעיטים את הקצב זה בעצם אומר שאני בחרתי נכון? אחרת הם לא יקיימים. אז אתם יודעים, אין דרך חלקה, אין דבר כזה דרך חלקה בדרך לפסגה. לפחות לא כזאת שאני מכירה. וכמו בחיים, יש לנו משחק ככה ילדים שמאוד מוכר, שנקרא סולמות וחבלים. ואם אתם מכירים את זה, יש באמת קו התחלה וקו סיום, ובדרך יש כל מיני סולמות שמקפיצים אותנו קדימה, ויש חבלים או נחשים שמורידים אותנו אחורה. וככה זה בעצם החיים, כי זה תמצית החיים שלנו. אנחנו מציבים לעצמנו נקודת מטרה שאליה אנחנו רוצים להגיע, ויש לנו הרבה מכשולים בדרך. ואם אנחנו נצליח להתייחס למכשול כמין אבן דרך כזאת נוספת בדרך להצלחה, ולא לתוצאה כמדד היחיד, אז אנחנו נראה את הדברים אחרת. כי אתם יודעים, כשאנחנו מקבלים החלטה, אז בעצם אנחנו מחליטים לא להסתכל אחורה. אתם זוכרים ההבדל בין בחירה להחלטה? ברגע שאני מחליט, סליחה, אני חותך את שאר האפשרויות. אחרת אני לא החלטתי. אתם יודעים, לפעמים אנחנו הולכים עכשיו לקנות איזה חולצה בקניון, ואנחנו רואים שתי חולצות מאוד מאוד יפות ומאוד מתלבטים באיזה חולצה אנחנו רוצים לבחור ולהחליט. ואנחנו לוקחים חולצה אחת, החלטנו שזו החולצה שאני רוצה לקנות אותה. ואז אנחנו חוזרים הביתה, ואנחנו כל הזמן רק חושבים על החולצה השנייה. אז לא באמת החלטנו. אנחנו חוזרים אחורה, עושים החלפה וכו'. תמיד זה אפשרי, אבל זה אומר שלא החלטנו. כי ברגע שאנחנו מחליטים, אנחנו בעצם חותכים את כל האפשרויות האחרות. ומה שחשוב בו, זה הנושא שאנחנו צריכים לחזק את הביטחון עם ההחלטה שלנו. זאת אומרת, להתחיל לתכנן צעדים, להתחיל לחקור, ללמוד את הנושא, לקבוע פגישות עבודה עם שותפים, להתייעץ עם מומחים, להסתכל על דברים, באמת, כמו שדיברנו קודם, ממעוף הציפור, מלמעלה, בראייה רחבה, ולשאול את 4 השאלות. כמה אתם רוצים את ההחלטה הזאת? האם היא מקדמת אותי לעבר המטרה שלי? מה המחיר ומה התועלת שאני ארוויח? וכשאני לוקח אחריות, תזכרו שיש לי הרגשה שאני שלם עם ההחלטה. זה אומר שיש לי ביטחון. ואז בעצם זה לא משנה מה יהיה. מה שיקרה, אני אסתדר. נקודה נוספת, אתם יודעים, זה הסביבה. לפעמים אנחנו בוחרים בדרך שמישהו אחר התווה לנו ואמר לנו, דרך שאנחנו יודעים שאחרים מצפים מאיתנו לבחור בה. ואז בעצם יש לנו כמה אפשרויות ואנחנו מחליטים בדרך, באופציה א', למה? כי ההורים שלי מצפים שאני אתנהג ככה, כי הבן זוג שלי מצפה שאני אתנהג בצורה כזו או אחרת, כי כל הסביבה שאני נמצאת בה אומרת לעצמי שזה מה שנכון עבורי לעשות. עכשיו, לפעמים זה נכון, ולפעמים אתם יודעים, זה לא תמיד הדרכים שמתאימות לנו. אולי לפעמים זה נראה קצר, בטוח, אבל זה לא תמיד באמת עומד במבחן המציאות. כי תחשבו על זה, מה? זה נכון כי מישהו אחר אמר לנו? ואיפה ה-say שלכם? איפה הביטחון שלכם? באמת להחליט מה שטוב עבורכם ולעשות את כל האופציות שדיברנו עליהם קודם. אז תשימו לב כמה פעמים ביום אתם מחליטים החלטות כי לא נעים לכם מאחרים. או בכלל, אם הופע לכם לחץ חיצוני, תנתקו את עצמכם מרעשי הרקע. אם במהלך יום-יום אתם נתקלים בכל מיני מצבים שאנשים מנסים להשפיע על ההחלטה שלכם, הרבה פעמים במקומות עבודה צריכים לתת איזו תשובה מסוימת, או אפילו ללקוח, הוא מתקשר ומתקשר. אני אומרת, תחליטו עד מתי אתם עושים את זה, ופשוט תציבו לעצמכם את היד ותסננו את הרעשי רקע. אם אתם יודעים שאותו בן אדם נמצא בפגישה הזו אחרת, אז תקדימו, תאחרו, אבל תסננו את הדברים כדי שזה לא יופעל עליכם הלחץ הזה, ושבאמת תחליטו ממקום מאוד מאוד נקי. ובאמת, אני יכולה לספר לכם שהבת שלי, כשעמדה לעלות לכיתה א', הייתה לנו מאוד התלבטות אם לעלות אותה לכיתה א' או לא, כי היא הייתה במחזור מאוד מאוד צעירה. ובאמת, עד היום האחרון, היא ממש ככה נשקה ליום האחרון שעלו לכיתה א', והתייעצנו באמת גם עם הגננת וגם עם פסיכולוגית וגם עם אנשים מסביב, וחלק אמרו כן, חלק אמרו לא, ובוא נגיד שבמבחן המציאות רובם דווקא אמרו לנו לא, תשאירו, כדאי לה וכו', ומשהו בתחושה שלנו, בתחושת בטן שלי ושל בעלי, הרגיש לנו שהילדה בוגרת והיא תשתמם עוד שנה בגן וכו'. אז החלטנו כן לעלות, זאת אומרת, כן ניתקנו את כל הרעשים מסביב, כן בדקנו את כל האופציות והקשבנו וחקרנו ובדקנו כל ההשלכות כאלה ואחרות, כי אתם יודעים, באמת בכיתות יותר מאוחרות יש לזה הרבה משמעותיות גם חברתיות, כמו תעודת זהות וכמו באמת גיוס לצבא וכו'. אבל בסופו של דבר קיבלנו החלטה כן לעלות אותה לכיתה א'. להגיד לכם, החלטה נכונה זה כבר לא משנה, הדרך כבר שם. אבל ברגע שיש לכם את הביטחון הזה ואתם חותכים את כל האפשרויות האחרות, זה כבר לא משנה. אז התנתקו מהרעשים, אם אתם יכולים, באמת, אם אתם נמצאים בסביבה כזאת שכל הזמן לוחצים עליכם לתת תשובה כזו אחרת, עצו לכמה דקות, לכו לאזור אחר, לכו להפסקה, תשמעו מוזיקה, תצאו להליכה, תצאו לריצה, תעבררו את עצמכם. כי אתם יודעים, מאוד מאוד חשוב גם להגיד לא. ולדעת שיש גורמים שלא כדאי לשתף אותם, גורמים שאומנם הם רוצים בטובתנו, אבל לא תמיד זה לנו עושה טוב. אז באמת תבררו את הדברים האלה. ודבר נוסף, אחרון, לגבי החלטה נכונה, אתם יודעים, בזמן שאתם קיבלתם את ההחלטה, היה בידכם מידע מסוים. בהתאם למידע הזה אתם קיבלתם את ההחלטה. אחרי שקיבלתם את ההחלטה, פתאום יכול להיות שיתגלה לכם מידע אחר, מידע נוסף. אבל אנחנו יודעים גם מה קרה לאחר הביצוע ומה הייתה התוצאה. אבל הרבה פעמים חלקנו נוטים להתחרט, ואפילו להטיל ספק ביכולת שלנו לבחור. וזה טעות, כי ברגע שביצענו, ביצענו את ההחלטה הנכונה שיכולנו לבצע באותו רגע. אז אל תלקו את עצמכם על מה שהחלטתם, על האפשרות שבחרתם. כי ראשית, אתם יודעים, אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, גם אם תרצו. דבר שני, תסלחו לעצמכם, קחו את האחריות, תזכרו שטעות היא לא טעות, אלא אם כן למדתם ממנה לקח. ובאמת, אחד הדברים שאני עושה כדי באמת לחזק את הביטחון בהחלטה שלנו, זה הרבה פעמים לחקור ולהתמקצע. אם זה בנושא כזה אחר, אם אני עוסקת בנושא של סליחה, אז כל הזמן ללמוד ולהתמקצע ולשמוע ולחקור ולהשתתף בכל מיני סדנות כאלה ואחרות. וכל פעם שיש איזה מקרה כזה או אחר שאני נתקלת בו, אז להעמיק באמת את המקצועיות באותו תחום. וברגע שאני נמצאת במקום כזה שפתאום יש איזה צומת, אז ברגע שיש את הביטחון ויש את כל הידע, אז בעצם אפשר להתמודד עם כל כך הרבה דברים שנקרים באמת בחיים שלנו. ובאמת, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, אני רוצה ככה שני דברים אחרונים. למה קשה לנו להחליט? אתם יודעים, אנחנו נתקלים בכל כך הרבה בחירות כל יום ובחיי היום-יום, והקושי הזה להחליט, למה הוא קיים? אז העניין הוא שבעצם בכל דבר בעולם יש גם יתרונות וגם חסרונות. עכשיו חשוב לדעת את זה כדי באמת לא להלקות את עצמכם ולעשות עניין מכל דבר. כן, קשה להחליט. קשה להחליט שזה בעצם, קשה לאדם לקבל החלטה, כי כשאני מקבלת החלטה, אז זה אומר שאני בוחרת לוותר על משהו אחר. למען משהו אחר לגמרי. כי הבחירה שלנו היא תמיד בחירה ביתרון כלשהו, אבל בעצם זה גם סוג של ויתור על חסרון כלשהו. ואתם זוכרים, אחרי שהחלטנו, זה אומר שאנחנו צריכים להיפרד ולוותר על האפשרויות האחרות ולחתוך אותן. והקושי שלנו זה בעצם לבחור את הדרך הנכונה. וברגע שיש קושי, זה יוצר בלבול, ופתאום החוסר ביטחון הזה צף ועולל, וזה עוצר אותנו מלהתקדם קדימה. והרבה פעמים זה מוביל לכל מיני תחושות כאלה לא נעימות, אבל תבינו, זה לא... זה מעכב אותנו, זה הדברים שמבלבלים אותנו, זה הדברים שבהם בעצם אנחנו יוצרים תקיעויות כאלה ואחרות בחיים שלנו. ובאמת כולם מרגישים את ההרגשה ככה באמת שיש תחושה כבדה כזאת ולא נעימה, ששום דבר לא זז לנו, ואנחנו לא מצליחים לראות שום דבר מעבר. אתם יודעים, מין כזה מסך שחור כזה, שאנחנו לא יודעים מה לעשות באותו רגע, ובעצם כל דבר לא מקדם אותנו לשום דבר. וזה גורם ללחץ, וגורם לסטרץ, וגורם לעצבים ולכעסים, וכל כך הרבה דברים שגם אנחנו פוגעים בעצמנו, וגם פוגעים באחרים שמסביבנו. והרבה פעמים במצבים האלה, שאנחנו נמצאים בצומת כזאת, אנשים לא באמת יודעים מה הם כן רוצים, הם יודעים מה הם לא רוצים. ורוב האנשים גם לא מגדירים לעצמם את המטרות האלה, את המטרות הברורות האלה, ואם הם כן מגדירים, אז הם לא תמיד הם לא מצליחים למצוא את הדרך הנכונה. ואז באמת יש משהו שמפחיד, ואתם יודעים, לצאת מאזור שמוכר ונוח לנו, זה לא פשוט, כי זה דורש שינוי. ואתם יודעים, כמה מכם שמעו וחוו באמת תחושה כזאת שעל אנשים שבעצם נשארו במקום עבודה כי נוח לנו, כי יש לנו תנאים טובים, כי מעריכים אותנו, אבל בכל זאת מתעוררים כל יום בתחושה כזאת שאני רוצה לעשות משהו אחר. אני נועדתי לעשות משהו אחר, יש לי תחושה כזאת, אבל עדיין עומדים במקום. למה? כי מפחדים מהשינוי, מפחדים לצאת למין אזור כזה של חוסר ודאות. ותזכרו שאם אתם לא תחליטו, אחים יחליטו בשבילכם. ולכולנו בסוף מגיע לחיות טוב יותר וליהנות מהחיים, כחיים רק פעם אחת, וזה לא באמת קלישה או סיסמה. ועלולים באמת במצבים כאלה גם הרבה פעמים לפספס את החיים. אז לסיכום, אנחנו ככה מתקרבים לסיום. אתם יודעים, לפעמים אנחנו מתכננים, מקבלים החלטה, אבל לחיים יש תוכניות משלהם. וכל עוד נפעל מביטחון, ואנחנו נדע מה לעשות ברגע האמת ואיך להתמודד, אז אנחנו נדע לצאת מצמתים, אנחנו לא נלקה את עצמנו, אנחנו נסלח, אנחנו נבין שיש מה לעשות, ותמיד יש מה לעשות. ובהקשר הזה, זו גישה בעצם שאני הרבה פעמים מדברת עליה בהקשר של גישה סלחנית. היכולת שלנו לא לעמוד במקום, אם משהו לא עובד לנו, אם משהו לא טוב לנו, אם אנחנו מרגישים שאנחנו פוגעים בעצמנו, אז באמת להסתכל קדימה, להפסיק להתווכח עם המציאות, לא לענות על אוטומט, גם אם מישהו פגע בנו, להבין מאיפה זה מגיע, להבין שזה לא נגדי, זה בעצם בעדו. ותזכרו תמיד, בכל דבר שאנחנו מחליטים ויוצאים לדרך חדשה, יש תמיד מוקשים. זה יכול להיות כל מיני חוויות מהעבר, טראומות כאלה ואחרות, כל מיני אמונות שכבר לא רלוונטיות לנו. ומה שחשוב, אל תדלגו, אל תוציאו את המוקש, אל תעשו סתימה, כי אתם יודעים, לרוב היא זמנית. פשוט תוציאו את המשקולת הזאת, תעשו ככה מין עקירת שורש, אפשר להגיד. תתקנו את מה שצריך, תסלחו על מה שהיה, תסלחו לעצמכם, תתחזקו. תראו שכל מה שעברתם עד עכשיו בעצם מקדם אתכם ומאפשר לכם לקבל החלטות טובות יותר, וזה מתנה. אז אני רוצה להציע לכם באמת לקבל החלטה אחת לפחות, אתם יודעים, כדי שזה לא תהיה רק עוד תוכנית, באמת שיהיה גם משהו פרקטי מכל הנושא החשוב הזה. תקבלו איזו החלטה אחת על אירוע ספציפי. למשל, אני מתחייב לזוגיות, אני מחליט שהיא או הוא זה האחד, ואני עושה הכל כדי לשקם את היחסים. אני מתקשר לחבר ואני מספר לו במה נפגעתי. אני מפסיק קפה, אני מפסיק לעשן, אני סובר עד 10 לפני שאני מגיב. אני מחליט ללכת על פרויקט עם השותף הזה, למרות שעכשיו הוא שבועיים לא יכול להתקדם. אני ממשיך לבד קדימה. עכשיו, מה שאני רוצה לבקש ממכם, שההחלטה הזאת שאתם מקבלים, שזה לא יהיה דבר כללי. זה שלא יהיה דבר תהליכי או המשכי או משהו שאתם מחליטים ביום ראשון וביום שלישי אתם צריכים לחזור אליו. כמו למשל, אני מחליט שאני יוצא להליכה 3 פעמים בשבוע. לא, זה לא מספיק חד. אני רוצה על משהו שאירוע חד משמעי, קחו ותעשו את זה. ואני מאוד אשמח אם תרשמו לי פה בתגובות מה ההחלטות שקיבלתם. וזה לא משנה כמה נפגעתם, כמה דרכו עליכם, כמה דחו, כמה בגדו, כמה יחזבו אתכם. תזכרו שרק אתם בעצם יכולים לשנות את החיים שלכם. וההצלחה זה בעצם החלטה. וכשאנחנו רוצים להצליח לעשות שינוי, חשוב להחליט ולהתחייב. וכמו שדיברנו, להרפות ולשחרר מכל האפשרויות האחרות, פשוט להתנתק ולחתוך אותם. כי אם נרצה שהתוצאה שלנו תהיה מושלמת, אנחנו פשוט חייבים להתחיל לעשות משהו, ליצור איזו תנועה. כי כשאנחנו עושים והתוצאה והמטרה נמצאת מול הפנים שלנו, מול העיניים שלנו, יהיה לנו הרבה פעמים הרבה יותר קל להתאים את הצעדים ואת המעשים ולשנות אותם בהתאם כדי להגיע אל המטרה שהגדרנו. אז מה שחשוב רק, תזכרו גם ליהנות מהדרך, מההצלחות הקטנות שיש שם באמת בכל הדרכים שאנחנו בחרנו. והתוצאה זה לא המדד היחיד. יש הרבה הרבה הצלחות קטנות, והדרך היא מאוד מאוד חשובה, אם לא העיקר. אז זהו, אז אנחנו ככה הגענו לסיום של התוכנית, על קבלת החלטות, על איך מחליטים, על מה הם ארבע השאלות שחשוב לשאול את עצמנו לחיזוק ההחלטה. ואני מזכירה לכם, השאלה הראשונה זה כמה אתם רוצים את ההחלטה הזאת, כמה מאחד עד עשר אתם רוצים אותה, כמה באמת ההחלטה הזאת היא מקדמת אתכם למטרה שלכם, מה המחיר שאתם משלמים, ומה התועלת שאתם יכולים להפיק. תודה שהזנתם לעוד פרק בתוכנית סליחה יומיומית. אהבתם? דרגו אותי באייטיונס, תירשמו לפודקאסט, תשתפו עם חברים, והעיקר, אל תשכחו לבקר באתר שלי www.chedi.coil. תקראו על הסדנאות שלי, תזמינו הרצאות ועל עוד דרכים שאני יכולה לעזור לכם לשחרר את העבר, לשחרר כעסים ולסלוח לעצמנו. אז נתראה בפרק הבא.